נכון יותר.
יש.
מכוניות, שזה התחום שאני הכי אוהב לדבר עליו, השילוב בעיקר בין מכוניות לטכנולוגיה. מה קורה נבות?
בסדר גמור, מה איתך אביב?
לא רע, לא רע, אנחנו מארחים את אורן בצללי.
בוקר טוב.
בוקר אור. מנכ"ל הרמן ישראל.
מנכ"ל הרמן ישראל, ואני רוצה להוסיף עוד משהו, בן של מכונאי.
בן של מכונאי?
בן של מכונאי.
וואו.
כן, כל שנה, כל חופש, כל קיץ, חנוכה, הכל, אני הייתי במוסך.
איזה כיף.
איפה היה המוסך?
המוסך היה ועודנו ברמת גן, באזור הבורסה. אבא שלי עבד שם מגיל 15. הוא היום בן 72, הוא עדיין עובד שם.
איזה יופי.
היום הוא עובד שם 3-4 שעות ביום.
איזה יופי. אז גריז זורם בדם.
גריז, כן, הטרטור של הפירוק של הגלגלים.
אז יש לך את הדיבור של וואי וואי וואי, מה עשו לך? מזל, מזל שבאתי, כי...
מה עשו לך? המכונה הקודם עשה לך פה, חבך.
בוא תראה, זה פשע. עכשיו אני אתקן לך.
אני תמיד אומר שאם אבא שלי היה כזה, כנראה היינו חיים הרבה יותר טוב. אבא שלי היה פרייר כל חייו, איש ישר, צנוע, אבל הוא עד היום עובד.
אז בחופשים היית עובד עם אבא במוסך?
חליף פילטרים ו... ברקסים, סלדלים, כל הדברים האלה הייתי עובד עם אבא מוסך.
אבל איכשהו...
הוא תמיד אגב אמר לי, אל תתקרב לתעשייה הזאת, אל תהיה מכונאי, אל תתעסק ברכבים, לך תהיה משהו אחר, הוא לא ידע להגיד הייטק.
הקשבת לו, מה אתה רוצה?
הקשבתי לו.
כן.
וסגרנו מעגל.
סגרת מעגל, אז רגע, לפני שנגיע לסגרת המעגל, איך התגלגלת לתעשייה הזו, לתעשיית הייטק?
ממרם. 1990 הייתי בחור צעיר שרוצה להיות קרבי ונחל עם חבר'ה בקיבוץ עד שהבנתי שקרבי...
איזה קיבוץ? תרמת גן? מה הקיבוץ?
קיבוץ, קיבוץ. הלכנו לתם גרעין, לקיבוץ לא, נוער עובד. היינו מיועד, כן, היינו מיועדים להגיע לבית השיטה. ביליתי גם שם במפעל של החמוצים והכל. עד שהבנתי שאנשים עם מוגבלות לא יכולים להגיע לקרבי. אני, יש לי אוזן אחת שלא עובדת בכלל. ואז איכשהו התגלגלתי למבחנים האלה, לא ידעתי כלום במחשבים. פעם ראשונה שנגעתי במקלדת היה 3 שבועות אחרי שקורס תכנות של ממרם התחיל.
וואו.
ומשם זה, כן, אמא שלי עד היום חושבת שזה בזכותה.
למה?
כי היא דיברה עם המדריכה של התנועה של הגרעין ואמרה לה שתשכנע אותי. אמא שלי חושבת שהכל בזכותה.
זה בטוח שהכל בזכותה.
האמת היא שכן, ברור שזה בזכותה, אבל אני לא יכול להודות בזה.
אתה יודע שהיא מאזינה לזה בטח.
בטוח שהיא מאזינה לזה, אין ספק. ואם היא לא מאזינה מרצונה, היא תאזין מרצוני.
אוקיי, בסדר.
1990, אמרם, אחרי כמה שנים.
הייתי 8 שנים בצבא.
וואו.
באחת מיחידות המחשב של חיל מודיעין, לא זאת שכולם מכירים.
כן.
אחת יותר מגניבה.
בטוח.
התעסקתי בדברים מרתקים, באמת. ואז עזבתי צבא אחד, הצטרפתי לצבא שני, שקוראים לו אמדוקס. הייתי כמה שנים טובות שם, כולל רילוקיישן, חייתי בארצות הברית, חייתי באנגליה.
מה, איפה, בסנט לואיס?
לא, 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 מה פתאום, בניו יורק, חיינו בניו יורק, כן, 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 ממש, באפר ווסט סייד גרנו, המשרד היה קצת צפונית לעיר, נסענו כל בוקר, זה היה תענוג, אחר כך, או לפני זה, גרתי בשנתיים בלונדון, ממש אני זוכר, היינו, הרגשנו שאנחנו מסתכלים על המפה, רואים איזה עיר הכי מגניב לגור בה, תוקעים סיכה ומגיעים לשם.
הרבה, איך יצאת עם מעגל ה-R&D? הרבה מתכנתים שאני פוגש, תמיד שואלים אותי, אני מתכנת 8 שנים, בא לי לצאת ממעגל ה-R&D, לעשות משהו אחר, איך זה היה בשבילך, איך יצאת?
זה שאלה מעולה, אתה יודע, אני זוכר את היום הזה. הייתי באמדוקס כבר מנהל פרויקטים בכיר, ניהלתי 70 איש, בארצות הברית, אחר כך חזרתי כבר לארץ, היה לי פרויקט מאוד מאוד גדול, לקוח מאוד חשוב של החברה, והייתה לי, אחת הבוסיות שלי לשעבר, ניהלה את הניהול מוצר. אני מדבר איתך על תחילה שנות ה-2000, אף אחד בארץ לא יודע מה זה ניהול מוצר, באמדוקס זה דבר חדש, ואני באתי ואמרתי לה, אני רוצה להיות מנהל מוצר. והיא הכירה אותי, וידעה שאני לא גרוע, בוא נגיד, והיא הלכה לבוס שלה ואמרה לה, אתה חייב לקחת אותו... והוא שאל אותה שאלה מדהימה שנחקוקה לי בראש עד היום. אם הוא כל כך טוב, אז מה, איפה הבעיה? איפה הקאץ'? למה הוא רוצה לבוא להיות מנהל מוצר? אני רציתי להיות מנהל מוצר, היה לי חשוב הקשר בין הלקוחות, הווישן, הרודמפ, ועברתי, הייתי מנהל מוצר זוטר מאוד, אחראי על כמה פיצ'רים קטנים באחד המוצרים של הבילינג של אמדוקס, אבל משם כבר היה מסלול, כן, ברור.
אז איך הגעת מאמדוקס לעשות קופות?
אם מי שזוכר, איפשהו לפני 8 שנים, קבוצה של מייסדי אמדוקס, אחד משלושת המנכ"לים הראשונים ועוד שני חבר'ה, נכנסו להשקעה בריטליקס, מינו מנכ״ל שבא מאמטוקס, אני הצטרפתי לחברה הזאת בתור אחראי על אסטרטגיה ומוצר ושיווק, ואז 3 שנים אחרי זה היא נמכרה. האמת שהיא עברה תהליך מאוד מעניין של ריווייבל, ממש, מחברה שהייתה בקשיים, לחברה שחזרה והשתלטה שוב על השוק שבו היא התחילה. שנה אחר רכישה עזבתי כי רציתי, אני כל פעם רוצה לרדת לחברה יותר קטנה, אז ירדתי מאמדוקס לריטליקס, כן? שזה מ-20,000 ל-2,000, בא NCR ורכשה אותה, ואז הייתי עוד פעם בחברה של 20,000. אמרתי, אני רוצה ללכת לעוד יותר קטנה, עברתי לרדבנד, שהיא ממש הייתה סטארט-אפ של 200 איש, שהיא גם התנהגה כמו סטארט-אפ, שעדיין מתנהגת כמו סטארט-אפ בתוך
קורפורט. כמה עובדים, סליחה, באיזה תפקיד היית?
ברדבנד הייתי גם כן אחראי לאסטרטגיה, מוצר, שיווק, זה התחום שבו הייתי.
ואז רדבנד נמכרה?
ואז רדבנד נמכרה להרמן.
מה רדבנד עשתה או עושה?
רדבנד מאז, רדבנד אגב היא לא מעט שנים, 15-16 שנה, מתמחה כל שנותיה בעולם של עדכוני תוכנה over the air.
אוקיי.
פוטה, אוטה. כשההתחלה הייתה מאוד מעניינת, אם אתם זוכרים את העולם של דיילאפ קונקטיביטי, שאתה מתקשר לטלפון, בדיוק, ואז יש לך שחיבור אינטרנט בקצב מדהים של
2400,
19, משהו, 5... אבל מהצד של החשב שלך יש וואחד נטסקייפ, שהוא לא תוכנה קטנה, ולך תעדכן אותו over the air, over the dial-up network, אז היה אתגר גדול, ושם רדבנד התחילה בעצם את הפטנט הראשון שלה, של לייצר מה שאנחנו קוראים דלטה, שזה בעצם היכולת לקחת שני קבצי תוכנה, שני binary files, לעשות ביניהם השוואה ברמת הביטים.
לבריאות נובות.
תודה.
כן.
ולבוא ולהגיד שאומנם התוכנה הגודל שלה הוא סתם אני זורק 100 מגה או 10 מגה, אבל כל מה שאתה צריך להתקן זה רק את המגה אחד או את ה-100K האלה, כל השאר נשאר אותו דבר, אולי רק זז. ופה באמת היה יכולת מאוד מרשימה, פטנטים, בנצ'מרקים שיראו שאנחנו פי לא יודע כמה יותר יעילים מכל דבר אחר. הבעיה הייתה שמיד אחרי זה כבר לא היה דיילאפ, וכבר היה ADSL, וכבר לא הייתה בעיה להתקן את נטסקייפ. אז עברו לעולם של הטלפונים הסלולריים. במשך רוב שנותיה של רדבנד, היא התמחתה בתחום הזה בטלפונים סלולריים, עוד לפני העולם של האנדרואיד וה-iOS, אתם זוכרים, פעם היו טלפונים, כל טלפון היה לו מערכת הפעלה.
מתי החברה קמה? החברה הייתה קמת הרבה
שנים. תחילת שנות 2000.
כן.
כן. תלוי מה אתה מודד, את הרישום, רשם החברות, או את ההשקעה הראשונה. השקעה, כן. כן, תחילת שנות 2000. ועשתה יפה מאוד, לאורך השנים היו לה את כל לקוחות, כל היצרני הטלפונים הגדולים, מנוקיה וסמסונג וסוני וכן הלאה. איפשהו מ-2010 צפון, העולם הזה של טלפונים סלולריים הפך להיות מפלצות, כמעט ואין מגבלות היום בטלפונים, אין לך בעיה של מקום, אין בעיה של נטוורק, לא ממש צריך את הדלטה היעילה והטובה הזאת. ואז החברה התחילה לחפש את דרכה ועברה, הסתכלה על שוק ה-Internet of Things, ומתוך ה-Internet of Things, העולם של אוטומוטיב, ה-Connected Car, בצבץ ועלה כנראה אחד מהשווקים.
כן, כי היה תקופה שדיברתם על מכונות כביסה, ועד כל מיני דברים כאלה מוזרים.
עד היום אנחנו אוהבים להגיד ה-Connected Car וה-Connected Cities.
כי גם רוכשים, היה כל מיני רוכשים מוזרים גם מסתובבו סביב החברה.
היו כל מיני, כל הזמן מסתובבו סביב החברה רוכשים. רוכשים סלש משקיעים, אנשים שבאים מכל מיני עולמות, אבל די ברור בהתחלה היה שמתוך כל אוסף האינדסטריז של IoT, הרכב כנראה ירוץ
הכי מהר. מאיזה שנה ידעתם שזה קורה?
הלקוח הראשון באוטומוטיב היה סביב, לפני 4-5 שנים כבר, זה היה ג'נרל מוטורס. הם היו לקוח הראשון, לפני שהמוצר היה מותאם בכלל לאוטומוטיב. זה היה, הם לקחו את המוצר, הם היו הראשונים, לקחו את המוצר כמו שהוא ממובייל, והם התמיעו אותו ב...
מה התקנתם שם בתוך המכוניות שלהם?
זה התחיל מאונסטאר. מכיר את המערכת שלהם? זה התחיל מאונסטאר. מערכת
אינפוטיימנט.
זה עוד לפני שזה היה אינפוטיימנט. בזמנו זה היה מין חיבור כזה.
במדד הגיק, איפה זה יושב האונסטאר הזה? אני לא מכיר.
אתה לא מכיר?
מה לעשות? אני איש פשוט.
והיום אנחנו מעדכנים ברכבים האלה, החל מהאינפוטיימנט סיסטם, ממשיך בדיג'יטל קלאסטר, המקום הזה שיש את המד מהירות והמד סלד וכל אלה, זה נקרא.
שהיום הוא כבר לא מחוגים.
הוא לא מחוגים.
אנלוגיים, אלא כל דיגיטלי.
נכון.
מאיזה מכונות אתם נוהגים? אני באוטו שלי זה אנלוגי, אני לא יודע מה העניינים אתכם.
גם באוטו שלי זה אנלוגי, כן. תראה, זה מה שיפה, מעניין לראות, זה שכל הטכנולוגיות החדשות בעולמות הרכב מתחילים ברכבי היוקרה.
ברור.
אז אם אתה קונה היום מרצדס, לא יודע, קלאס, אני לא מבין לזה כלום, S-קלאס, אז אתה מקבל שם מסך שמתחיל איפשהו בידית של האיתות, וממשיך all the way עד אמצע אוטו, ארוך כזה, עם מפות, עם מאוד מאוד מרשים, מאוד מרשים. כמה שנים אחרי זה מתחיל לרדת בדגמים ומגיע לכולם.
גם מיזוג אוויר התחיל ברולס רויס, בוא נגיד ככה, עד שהוא הגיע למזדה 3 לצורך העניין.
כן. אז היום שוב אנחנו מעדכנים את עד למחשב של המנוע ודברים כאלה אנחנו מסוגלים להתקן. מבחינת טכנולוגית אגב אין בעיה, הבעיות הן תהליך הפיתוח של יצרני הרכב.
סייל סייקל מאוד ארוך.
סייל סייקל מאוד ארוך. יותר מסייל סייקל ארוך, time to revenue מאוד ארוך, בגלל זה לסטארט-אפים בעולם האוטומוטיב מאוד מאוד קשה, כי גם לוקח לך שנתיים למכור. נגיד מחר אתה סגרת עסקה היום, אנחנו היום בסוף, בתחילת 18, לחווים שיתחילו להיות מיוצרים ב-2020.
מאוד קשה, התעשייה תחלוק עליך. אתה יודע כמה סטארט-אפים ממומנים בתחום הרכב יש?
אז ממומנים זה בסדר, אבל לייצר revenue זה קשה.
אז הם כולם בונים על האקסיט?
אז זה אני לא יודע, יכול להיות שהם בונים על ייצור של מכוניות, אבל הם צריכים הרבה אוויר לנשימה.
אז רגע, אז אתם מכרתם והלך טוב, למה החלטתם למכור את החברה?
תראה, לא תמיד אתה מחליט למכור חברה. לא, תראה, הלך טוב, תקופות מסוימות הלך מצוין.
200 מיליון דולר, נכון?
200 מיליון דולר, נכון.
איזה, וכמה השקיעו בחברה?
וואי, אני לא זוכר.
פחות מ-200?
הרבה פחות מ-200.
אוקיי,
בסדר. כן, 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 הרבה פחות מ-200. כשאתה אומר הלך טוב, תראה, דיברתי מקודם על זה שרוב הביזנס היה ממובייל. הביזנס ממובייל התחיל לא לרדת, אבל הפסיק לעלות. החברה הלכה לעולם של אוטומוטיב, וכמו שאמרתי, time to revenue באוטומוטיב לוקח זמן. זאת אומרת, היה איזה נקודה שבה היו לנו כבר ניצני התחלה, הצלחה גדולים באוטומוטיב, וחברות הרכב התחילו, ה-Tier 1 Suppliers, מה שנקרא, התחילו להתעניין, מסתכל בפרספקטיבה של היום, כמעט כל החברות שהתעסקו בקלאוד, ב-Over the Air Update, כולם נרכשו בסוף על ידי Tier 1 Suppliers.
Tier 1 Suppliers, רק יצרני חלקי הרכב.
נכון, יצרני קומפוננטות.
לא יצרני הרכב, לא נניח מיצובישי, מזדה, ג'נרל מוטורס, אלא חברות כמו בוש, דלפאי וכו'.
כמה מהרכב מיוצר על ידי ה-Tier 1 Suppliers לעומת ה...
ה-Tier 1 Suppliers מייצרים את רוב הרכבים ברכב. הרוב המוחלט של הרכבים ברכב... מה שעושים ה-OEM, אגב, המילה OEM באה מעולם, כאילו אנחנו מכירים אותה מעולם ה-PCs, נכון? כן. מה עושה יצרן מחשב PC?
שם מדבקה.
שם מדבקה, אז ה-OEM הם עושים קצת יותר מלשים מדבקה.
כן. סמל, ושיווק, המון המון שיווק.
המון המון שיווק.
ואז נמכרתם להרמן, שאולי רובנו מכירים את הרמן כהרמן קרדון, אוקיי, אני מסתכל על האוזניות של נבות כרגע, אוזניות הרמן קרדון, משובחות.
משובחות, אגב, JBL.
כן?
וגם הרמן.
נכון.
יש עוד כמה...
אבל אתם מותגים. לא עושים רק אודיו, כלומר...
אנחנו לא עושים רק אודיו, בערך שליש מהחברה היא אודיו. כל השאר בעולם הרכב. הרמן הייתה, עד היום, היא המובילה במערכות מולטימדיה לרכב. היא גם המובילה במערכות אודיו לרכב, אגב, ביפר. אבל היא גם מובילה בעולם של מולטימדיה לרכב. שוב, בעיקר בדגמים היוקרתיים, שם יש חיבוריות, ושם יש מערכות מולטימדיה יחסית מורכבות.
ולאורך הזמן הרמן רכשה עוד שתי חברות ישראליות חוץ מרדמן, נכון?
נכון, הרמן רכשה בעצם לפי סדר כרונולוגי, קודם כל היא רכשה חברה בשם איון רוד. איון רוד הייתה חברה שעשתה...
של האחים עצמון.
נכון, של האחים עצמון,
זה הייתה בעצם...
של האחיות עצמון, חברים טובים, אנשים מקסימים, שעשו דברים, מה שהעולם מכיר כמו מובילאי, בעצם זיהוי של מה שקורה בדרך ממצלמה, ניתוח של הדרך, ניתוח עיבוד תמונה.
אבל כאפליקציה על הטלפון הסלולרי.
אבל כאפליקציה על הטלפון הסלולרי, כמובן שהיום זה כבר לא אפליקציה על הטלפון הסלולרי, אלא זה אימבדד במערכות, בפרויקטים שאנחנו עושים עם יצרני רכב מאוד מאוד גדולים. זה התפתח לעולמות של אוגמנטד נביגיישן, זאת אומרת, נביגיישן שאתה רואה את התמונה של הרחוב, אם מצויר עליה את הפניות, את ההזהרות וכן הלאה. החברה השנייה שהרמן קנתה פה זה את רדבנד. שזה כבר לפני, אני חושב, כמעט 3 שנים, 2.5 שנים. ולפני, והחברה השלישית שהיא קנתה האחרונה, זו חברה בשם טאורסק.
סייבר לרכב.
סייבר סקיוריטי לרכב.
ולא הרבה זמן אחרי שרכשו אתכם, הרמן עצמה נרכשה באחת העסקאות הכי מעניינות בעולם הטכנולוגיה סלש רכב, כשסמסונג הענקית רכשה את הרמן, כי הבינה שהיא צריכה גם להיות בעולם האוטומוטיב.
העולם האוטומוטיב זה גל הטכנולוגיה הבא. זה לא כך הבא, זה כבר היום, אבל זה גל טכנולוגיה עצום. אם תסתכלים קצת בפרספקטיבה היסטורית, בזמנו היה נהוג לדבר על 3 המסכים, על הטלוויזיה, על ה-PC ועל הטלפון. 3 המסכים שהאדם הולך איתם בכל מסלול חייו. היום כולם מדברים על המסך הרביעי, שזה הרכב. ותסתכל על סמסונג בתור חברה שהתעסקה ב3 המסכים האלה, היא לא יכולה להשאיר את המסך הרביעי
לגורם. אז מתי הייתה עסקה?
אתה מזכיר לי את המצגת של החברה שלי, שמסתיימת בזה שהרכב הוא ה-next mobile device, תרתי משמע. ולא סתם mobile device מאוד אימרסיבי, הוא מקיף אותך, הוא לא נמצא אצלך בכיס.
הוא מקיף אותך, הוא מלווה אותך.
מתי הייתה עסקה עם סמסונג?
עסקה עם סמסונג נדמה לי משהו כמו קצת פחות משנה.
כמה?
כמה כסף? 8 מיליארד דולר.
בסדר, אני...
חשבתי שתשווה כמה מתוך זה בזכות
רדבנד. כמה זה יגיע אליך לכיס?
כמה זה, כן.
ואתה מרגיש את סמסונג היום בתור מנכ״ל?
אני אגיד לך, אני עברתי מלא רכישות בחיים שלי. בחיי באמדוקס קניתי, הייתי מעורב אישית ב6-7 רכישות שהובלתי, ניהלתי, הייתי חלק מהצוות. כמובן שריטלקס שנרכשה, גם שם קנינו חברות. הרכישה של סמסונג זה משהו שלא חוויתי אף פעם. בדרך כלל שאתה קונה חברה או שקונים אותך, מדברים על סינרגיות, על משרדים, על בוא נראה מה אפשר לייעל, לחפש, לזה. אין שום דבר מהדבר הזה. אנחנו היום מרגישים את סמסונג, כאילו שנפל עלינו לקוח עשיר מאוד, שרק רוצה לקנות את כל הטכנולוגיות. אני מאז רכישה, אם אתה מסתכל על הרמן ישראל, או על מה שהיה הרדבנד, כבר עשינו 2 עסקאות ענק מול סמסונג, ענק במונחים שלנו, כן? לא במונחים של סמסונג.
לא 8 מיליארד.
לא 8 מיליארד. הם צמאים לטכנולוגיות שלנו, הם צמאים להיכנס לאוטומוטיב, זו חברת ענק עם תקציבי R&D, אני חושב, אחת מה2-3 חברות עם תקציבי R&D הכי גדולים בעולם, ושם אתה רואה את הסינרגיות, אתה רואה את ההמהר, מסתכל על הרמן באוטומוטיב, פתאום יש לנו נגישות למסכים, פתאום יש לנו נגישות לטכנולוגיות סביב קונקטיביטי, סביב 5G, פתאום כל העולם של השקעה באוטונומוס דרייבינג נהיית פיזיבילית אפשרית, כי זו חברה עם המון המון כסף, המון R&D, ואתה פשוט עובר ליין אחרי ליין בביזנס של החברה, ואתה רואה את הסינרגיות העסקיות. אף אחד לא מדבר על קונסולידציה, אף אחד לא מדבר על עלויות, קיצוצים.
אתה לא מפחד שזה יגיע? בוא אני אראה עליהם. סמסונג חברה קוריאנית, הזיקה שלהם מישראל היא אפס?
היא לא אפס בכלל, אגב. יש בישראל משהו כמו 200-300 איש.
נכון, אבל...
מתעסקים עם אסטרטגיה והשקעות.
אני לא חושב...
200-300 איש רק בתחום האסטרטגיה והשקעות.
לא, אני לא יודע בתחומה. אני יודע שיש להם כמה מאות אנשים בארץ. יש שתי קבוצות שמתעסקות בהשקעות ובסטארט-אפים וכן הלאה.
אבל סמסונג, מנכ״ל סמסונג אין לו דגל ישראל במשרד, והוא לא חושב על ציונות. אז אין פחד שיום אחד יגידו, למה הדבר הזה שכל כך אסטרטגי לחברה יושב בישראל, בוא נעביר את זה לקוריאה, לסואן, דיגיטל סיטי, שם...
כמה יצרני רכב יש בקוריאה? יש אחד.
יש אחד,
העולם השוק לא נמצא רק בקוריאה, הוא גדול, הוא לא הכי גדול. יש באירופה לא מעט, יש בארצות הברית, יש ביפן. אגב, יש לנו היום עסקאות עם 18 יצרנים כאלה. 18 יצרני רכב חתמו איתנו על חוזים. החוזים האלה משקפים משהו כמו 130 מיליון רכבים. אני לא חושש בגלל סיבה מאוד פשוטה, ואני תמיד אומר את זה לאנשים שנכנסים לעולם של רכישות וקנו אותנו ומה יהיה ומה יהיה. כל עוד אתה מצליח עסקית, כל עוד אתה מצליח להוביל את המוצר שלך, לזכות בעסקאות עם לקוחות, להוביל את השוק, לא יקרה שום דבר רע.
אתם מגדילים את המרכז פיתוח פה בארץ?
אנחנו מגדילים, אנחנו כבר שנה גייסנו, לא זוכר את המספרים המדויקים, עשרות עובדים. אנחנו גדלים גם בארץ, אנחנו גדלים גם בעולם, דיברנו על סייבר סקיוריטי, גם שם אנחנו גדלים, אנחנו הולכים לעבור למשרדים חדשים.
איפה?
לא רחוק במשרדים הנוכחיים שלנו.
הוד השרון.
הוד השרון, עיר ילדותי.
שם את הקניון הזה שנראה כמו לס וגאס.
נכון.
מה קורה שם?
נכון. עברתי שם.
אני חושב שנתת לו מחמאה עכשיו.
לא, אתה רואה את זה, וואו, וגאס.
תלוי איפה בווגאס, אתה יודע, יש וגאס גדולה. כן.
אז אנחנו הולכים למשרדים חדשים, שגם הם הרבה יותר גדולים ויאפשרו לנו לגדול, וגם יאפשרו לנו להקים מעבדת רכב, מעבדת בדיקות לרכבים, וגם כמובן יאכלסו את מה שהיה רדבנד, ומה שהיה טאוסי, ומה שהיה אנרוד.
יש דיבור על גדילה לא אורגנית? לא, לרכוש
תראה, משהו? תראה, בחברות כאלה תמיד יש דיבור על גדילה לא אורגנית. אנחנו תמיד מסתכלים, אנחנו כל שבוע לפחות פעם אחת אני נפגש עם איזשהו סטארט-אפ מהתחום. יש הרבה מאוד סטארט-אפים בעולם האוטומוטיב, אנחנו מאוד אוהבים לדבר איתם, לפגוש אותם, אם זה בתחום של סייבר סקיוריטי, אם זה בתחום של שירותי קלאוד, שאפשר יהיה להציע לקוחות אוטומוטיב בעתיד, מכל מיני תחומים. זה לא שיש
איזה... איפה תהיה הרכישה הבאה של ארמן סמסונג בארץ?
מאיזה תחום אתה מתכוון?
כן, לא שם של חברה.
אני מאמין...
אם אתה רוצה את השם של חברה בכיף, נשמח.
לא, אני לא אתן, כי אני לא יודע, כי אין שום דבר על הפרק. אני מאמין שזה מעולם של שירותי הענן, שירותי הענן לרכב. יכול להיות, יש עשרות, אם לא מאות, use cases שונים של איך הרכב מתחבר לענן, ומייצר אפשרויות גם ליצרן הרכב לייצר דיאלוג עם הנהג, גם לנהג לייצר דיאלוג עם ספקי שירות, גם לאקוסיסטם השלם, חברות ביטוח וכו'.
אתה רואה את זה קורה? אני שומע את הסיפור הזה כבר שנתיים.
בוודאי שאני רואה את זה
כן,
קורה.
זה כן, זה קורה?
שוב, תראה, העולם של אוטומוטיב, דיברנו על זה, עולם איטי. אני לא, יודע...
אתה יודע, לא כזה איטי נראה.
לא, זה עולם של לאט לאט מהר מהר. כלומר, יש לך שלוש שנים, שש שנים של פיתוח, ייצור, עיצוב, כל הדברים האלה. מרגע שהרכב נמצא על הכביש, הכל הולך הרבה יותר מהר.
אז אני יודע על עסקאות בתחום של ענן, שנחתמו בחודשים האחרונים, אבל מדברים על רכבים שזה יבוא לידי ביטוי ברכבים שיוצרו מ-2020 ואילך.
הבנתי, כמו בעוד שנתיים, שלוש.
בעוד שנתיים, שלוש, מן הסתם זה יתחיל ברכבים היוקרתיים,
ברור,
בטח באלה זה... שלא מיובאים לישראל, אתה, אז בגלל זה, פה לנו ייקח הרבה זמן לראות את זה.
ואם אני יזם היום שרוצה להקים חברה, למרות הקשיים של עולם האוטומוטיב, אתה אומר, זה המקום להיות בו?
אני חושב שזה בהחלט המקום להיות בו. זה לא קל, חברות הרכב קשה להגיע להם, אבל אפשר להגיע להם דרך הטיר 1 סופלייר שהזכרנו מקודם, אולי דרך הטיר 2 סופליירס. זאת אומרת, יש דרכים להגיע עם השקעה נכונה, עם סבלנות, עם משקיעים עם סבלנות, בהחלט אפשר להצליח בעולם הרכב.
אתה יודע, דיברו תמיד על עולם הרכב של שלושה מרכזים גדולים, דטרויט בארצות הברית, שטוטגרד בגרמניה ויפן, והיום מדברים על עוד שני מרכזים, או שלושה מרכזים בעצם, עמק הסיליקון, סין ותל אביב. עד כמה זה באמת נכון שתל אביב נהייתה מרכז רכב גלובלי?
עוד השרון.
עוד השרון. תל אביב רבתי.
תל אביב רבתי. כן. עד הר חוצבים מירושלים.
עד הר חוצבים, עניין. מטרופולין תל אביב. כן. תראה, אתה רואה את זה בעובדות בשטח. עסקה כמו שהיה למובילייז, עסקה עצומה. שלוש חברות שנקנו על ידי הרמן בישראל, במצטבר זה מאות מיליוני דולרים. לא מזמן הייתה עסקה של ארגוס, שנרכשה על ידי קונטי, דלפאי פותחים פה משרה, דלפאי זה עוד טיר 1 סופלייר.
סגרו מאז דרך אגב.
סגרו מאז?
כן.
דיימלר הקימו פה R&D סנטר, לג'נרל מוטורס יש פה R&D סנטר.
יונדאי.
בטח יונדאי, וזה בטח לא הסוף, אני חושב שכל העולם רואה את היכולות שיש בישראל, והיכולות האלה הוכחו בתעשיות באינדסטריז שונים, אם זה בעולם הפרסום, ואם זה בעולם התקשורת. והם רואים שזה מתחיל גם בעולם האוטומוטיב. יש כנסים מאוד גדולים של רכב בישראל, אתה בטח מכיר את הכנס של
אקומושן
במאי. האחרון שהייתי בו במאי, האחרון, היו אלפי אנשים עם משלחות של יצרני רכב. יש פה דינמיקה חזקה, ואני לגמרי מסכים שזה הופך להיות מרכז טכנולוגיות רכב. אנחנו לא נייצר צמיגים ולא נכופף ברזלים, אבל אנחנו בהחלט מייצרים טכנולוגיות וכשנלך לעולם של אוטונומוס, זה רק ילך ויתחזק.
מתי נגיע לעולם של אוטונומוס? מה קורה עם זה?
אנחנו כבר בעולם של אוטונומוס. אני היום נוהג ברכב שהוא נקרא אוטונומוס לבל 2, אם אני זוכר נכון, מתוך 5. זה לא יהיה one stop, כאילו, זה לא יהיה בבת אחת, זה יהיה בהדרגה. אז ברכב שאני נוהג היום, יש מה שנקרא Adaptive Cruise Control, שזה אומר שאני לא צריך לגעת בגז ובברקס כדי לנסוע. זה עושה את זה לבד. עם מצלמה, הוא מזהה מה יש ממול, הוא מאיץ כשצריך, הוא מאט כשצריך, וזה השלב הרכי הכי ראשון של אוטונומוס. מתי נגיע לעולם שבו הרכב נוסע לבד, 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 בלי נהג?
ומתי זה קורה?
אני מאמין שזה ייקח הרבה זמן, כי יש פה גם רגולציות, ויש פה גם פסיכולוגיה של אנשים.
כמה זמן? דבר איתי בשנים.
15 שנה.
15 שנה, רשמת אבות?
אני אומר 15 שנה, לא פחות.
אביב חושב פחות נראה לי.
אני חושב שפחות ברמה הטכנולוגית, אבל...
לא, לא, זה לא בעיה טכנולוגית. מסכים איתך.
עד שזה ייכנס באמת, לא יודע אם 15 שנה, אבל זה לא ב-2020.
הרכב האוטונומי לגמרי הראשון יהיה הרבה קודם. אני חושב שהוא רכב מסחרי. אני חושב ששם...
מסעית,
דברים כאלה, כי אני חושב ששם ה-return on this investment הוא הכי גדול ביפה. כמה כסף שאתה משלם לנהג מסעית, ואתה צריך שהוא ישן 6 שעות.
כן, לא מונית אוטונומית?
מונית זה גם רכב מסחרי. כן, זה יכול להיות גם מונית, זה יכול להיות מסעית, זה יכול להיות רכבי דליברי כאלה או אחרים. מתי זה יגיע למה שנקרא mass market, שאני אוכל ללכת לדילר שופ ולקנות לרכב אוטונומי, שם אני חושב 15.
אני פשוט, אני רוצה לקרוא כרגע לאובר, ושיבוא האובר בלי נהג בפנים שיוכל לי את הראש.
זה לדעתי יקרה עוד הרבה קודם.
מתי זה יקרה? כי אני חושב שכל...
אתה רוצה תאריך מדויק?
בערך שנים.
ראשון בינואר 2025.
בסדר, לא כזה הרבה זמן.
לא כזה הרבה זמן.
כן?
שבע שנים. כי זה, הרי... כולם מדברים על זה שהרכב האוטונומי יוריד את האונרשיפ על מכוניות. אני לא אצטרך יותר להיות בעלים של רכב, כי מה אכפת לי, אני קורא לרכב, הרכב מגיע. וגם למען האמת זה מה שקורה היום. אני היום בארצות הברית, אני קורא לרכב, מהגיע רכב, במקרה נוהג בו מישהו, נכון. אבל הוא לא אכפת לי.
הוא מבחינתך הוא רכב אוטונומי.
כן, בדיוק.
כן, באזורים מסוימים, בערים, לא מחוץ לעיר. זאת אומרת, זה לא יודעתי, לא יחליף לגמרי את המודל של האונרשיפ.
באמת?
כן, אני לא מאמין שזה יחליף לגמרי את המודל של האונרשיפ. למודל של האונרשיפ יש ערכים פסיכולוגיים עוד הרבה יותר מניידות.
אבל גם אנשים פעמים היו בעלים של סוסים. איכשהו זה נגמר.
לא נגמר בכלל, הם החליפו את זה בגלגלים, זה אותו דבר.
מה אתה אומר, אביב? אתה יש לך דעה בנושא.
אני חושב שבעיקר בקרב צעירים, ורואים את המספרים בארצות הברית ובאירופה, צעירים לא מוצאים רישיונות נהיגה כמו פעם.
בערים, okay? בערים הגדולות.
באוברול, יש מחקר של אוניברסיטת מישיגן שמדבר על זה שאם בשנות ה-80 לכמעט 90% מבני ה-19 היה רישיון נהיגה, היום זה פחות מ-70%. אוקיי, בני 16 זה עוד יותר דרמטי, זה היה 46%. באמריקה אפשר הרי להוציא רישיון מגיל 16, זה היה 46%, זה התרסק ל-24%. והסיבה היא שהצעירים האלה, זה לא מעניין אותם. הם רוצים להיות מחוברים לעולם הדיגיטלי, ולא מחוברים להגה ולדוושות. אז אני חושב שעבור רוב האנשים, בעיקר האוכלוסייה העירונית, המודל של בעלות על רכב פרטי הולך להתרסק. כן.
מה זה יעשה לברנדים של הרכב? מה זה יעשה למרצדס?
כן, מה זה יעשה לברנדים? מה זה יעשה לביזנס שלהם? אין ספק שיש שינוי. עכשיו, אני לא חושב שבהכרח הם בטוח ימכרו פחות, אבל אנחנו רואים היום לא מעט מהלקוחות שלנו, מדברים על העולם הזה, מתכוננים אליו, מחליפים, מסתכלים על מודלים עתידיים כאלה, מייצרים לעצמם רשתות של car sharing לעצמם. הם יצטרכו לשחק את המשחק, לא תהיה להם ברירה.
גם סמסונג כזה או ש...
תראה שוב, סמסונג הוא לא מותג רכב, הוא לא יצרן רכב, הוא יצרן קומפוננטות.
בקוריאה יש רכב של סמסונג, אבל לא בבעלות סמסונג כבר.
באמת?
כן, היה להם כניסה לעולם הזה, ניסו לייצר רכבים, היה להם מותג, יש איזה מין לוגו כזה, תסתכל, סמסונג אוטומוטיב, יש, הם ירדו מזה.
אוקיי.
אבל יצרני הרכיבים לרכב, ימשיכו לייצר את הרכבים.
טוב, תשמע. היה, אני חושב שאתה ואביב יכולים לדבר הרבה, אבל אני אלך. תמשיכו לבד.
אנחנו נמשיך פה. ואתה רואה את עצמך עוד הרבה שנים בהרמן, או שזה אתגר חדש, אתה מחכה לו, חברה חדשה, להקים סטארט-אפ?
תשמע, אני חושב שאנחנו בתעשייה הכי מגניבה שיכולה להיות בעולם הרכב. וכל עוד זה מצליח והולך, ואנחנו באמת היום גדלים ומצליחים, אין שום סיבה ללכת.
טוב, התחלנו עם אבא במוסך. מה אבא אומר על המהפכה הזו?
אבא קצת לפעמים מרגיש מתוסכל, כי אם פעם היית יכול להכניס את הרכב אחרי שעה, יום, שבוע יוצא, זה היום הוא פתאום צריך שמישהו שיחבר לו מחשב, הוא כבר פחות מכיר את מה קורה בפנים. אבל אבא שלי כבר בפנסיה, הוא כבר לא מוטרד מזה.
אני בטוח שהוא יהיה. אורן בצללי, תודה רבה שהיית כאן. תודה רבה נבות.
תודה
רבה להילה בר, המפיקה שלנו. 30 דקות פחות, עד כאן.
יאללה, ביי.